אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. למי הדברים אמורים? שרבנו מדבר לכאורה אל הדור שלו. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אבל באמת, כפי שנאמר בהמשך הפרשה, משה רבנו לא מדבר אל אותו הדור בלבד, אלא לא איתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת, את העלה הזאת, כי אם את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. כלומר, הדיבור הזה נאמר לכל הדורות. אתם, כל דור ודור, אתם ואתם, כולם. כל הדורות ניצבים היום וכולכם לפני השם אלוקיכם. אם נאמר כולכם, למה צריך לבוא הפירוט? ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטא ביתך ועד שואב מימיך. ללמדך שכל כולכם זה כולל את כל המדרגות בישראל, וכל אחד לפי האחריות שלו. ויש הדגשה, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. לכל אחד יש את האחריות לפי מה שהוא. הראשים הם ערבים באופן מיוחד על כל ישראל. הזקנים, השוטרים, כל אחד לפי מדרגתו, כל איש ישראל. עד המדרגות היותר פחותות, טפכם, נשיכם, גרך אשר בקרב מחניך, כולם. כולם ביחד. ערבים זה לזה, כמו שנאמר בהמשך, הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. רש"י מביא למה נקוד על הנגלות, שעל הנגלות לא אנש את הרבים עד שעברו את הירדן, מי שקיבלו עליהם את השבועה בארגזים ובעריבל, ונעשו ערבים זה לזה. מחלוקת תנאים בדבר, אם גם על הנסתרות ישראל ערבים זה לזה, או רק על הנגלות. הרב זצ"ל תלה את זה בחקירה, האם הערבות היא נובעת מחמת חיוב התוכחה, ואם הערבות נובעת מחמת חיוב התוכחה, אז אפשר להיות אחראי רק על הנגלות ולא על הנסתרות, כי אפשר להוכיח את אנשים על מה שהם עושים בסתר, אפשר לדעת שהם לא עושים כראוי. אבל אם הערבות היא לא פועל יוצא מחיוב התוכחה, אלא להפך, מתוך שישראל ערבים זה לזה, הם צריכים להוכיח זה את זה. כלומר, הערבות הוא משהו פנימי, כל ישראל הם מציאות אחת, וערבים זה לזה, אז גם יש ערבות על הנסתרות, ולא רק על הנגלות. וגם מה שאדם חושב בלבבו, כל ישראל ערבים למחשבות הפנימיות של כל אחד בלבבו, למעשים שאנשים עושים בסתר ואף אחד לא יודע על מעשיהם. ערבים כל ישראל. למה? מפני שכולם מציאות אחת. מפני שכל מה שכל אחד מישראל עושה, זה פועל על כולם. זה נובע מתוך כולם וזה פועל על כולם. כל ישראל כאחד. בראש השנה עומדים לדין כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו, כל אחד ואחד עומד ודין באופן מיוחד לעצמו. נכנסים כמו בעצון, שמוצאים אותם כדי לעבור תחת השבט, כדי לאסר אותם. פותחים פתח קטן בדיר, כדי שיוכל לצאת רק אחד, אחד אחרי השני, וכל אחד נספר בפני עצמו, כל אחד נידון בפני עצמו כבקרת רועה עדרו. והגמרא אומרת שגם יש שם כמה דימויים, ואחד כמעלה בית חורון, שהמעלה הוא צר, ושם אפשר ללות רק אחד בשביל, לא יכולים לעבור שניים בשביל. כך עוברים לפני ריבונו של עולם, עוברים בדין. ואני זוכר שבשעתו פעם שמעתי רבן אלופיאן שהוא הסביר מה ההבדל בין הדוגמה הזאת לדוגמה של 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 צון כבקרת רועה עדרו, שכשהולכים במעלה השביל אי אפשר ללכת שניים ביחד, אבל אחד יכול לקחת את השני עליו. כשעולים במעלה יש כאלה שלא יכולים לעלות, צריך לקחת אותם על הכתפיים. כלומר שכל אחד צריך לראות את מי הוא יכול גם לשאת על כתפיו, לא רק ללכת לבד, אלא להשתדל להיות יכול גם לרומם את האחרים. כך מתחילה הפרשה שלנו, פרשת הערבות, והנגלות לנו לבנינו עד עולם. והמשך הפרשה, אריכות בנושא התשובה. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך, והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר ידחך השם אלוקיך שמה, ושבת את השם אלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. לשון התורה היא לא בלשון ציווי, ושבת עד השם אלוקיך, אלא כך יהיה, כאילו הבטחה. ועל כן באמת יש כאלה שלא מפרשים, שמפרשים שאין מצוות עשה של תשובה. לא נאמר בתורה ציווי מפורש לשוב, תורה מברכת, ריבונו של עולם מבטיח שישראל ישובו בתשובה. אבל אפשר להבין את הלשון גם בלשון של תשובה, גם בלשון של מצווה. יבוא אליך, תשים לב שכל המוראות האלה שקורים כדי שאתה תשוב, ואתה מתבקש לשוב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ובאמת ניתן לפרש שהכוונה היא גם מצווה וגם הבטחה. אילו הכוונה הייתה רק מצווה, אז התורה הייתה כותבת במפורש בלשון של ציווי. אבל התורה רצה לומר שככה גם זה יהיה, שריבונו של עולם מבטיח לנו. נכון, אתה מצטווה לשוב, אבל גם זה יהיה כך. מדרגות בתשובה. תשובה ראשונה, וכתוצאה מזה ושם השם אלוקיך את שבותך וריחמך, והביאך אל ארץ אשר ירשו אבותיך, וירשת ויטיבך וירבך מאבותיך. ואז עוד מדרגה של תשובה, ומל השם אלוקיך את לבבך ולבב זריך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. תשובה מאהבה. וממשיכה התורה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקי. על איזה מצווה מדובר? בחז"ל משמע לכאורה שמדובר על התורה, לימוד התורה, כי כתוב לו בשמיים היא, לאמור מי יעלה לנו השמיימה, וחכמים דרשו שאפילו אם התורה הייתה בשמיים היה צריך לעלות עליה, אבל היא לא בשמיים, לא מעבר לים, התורה לא נקנית בסוחרים שהולכים מעבר לים, התורה לא נקנית במי שמגביה את עצמו, לא בשמיים היא, צריך להיות ענב כדי לזכות בתורה. אבל הפשט של התורה, כך אומר הרמב"ן וכך אומר ספר העיקרים, כי המצווה הזאת הוא מצוות התשובה. מצוות התשובה שדובר עליה מקודם. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקי. אומר ספר העיקרים, לכאורה, היות והמצווה הזאת כל כך גדולה, והיא בעצם כוללת בתוכה את כל המגמה של התורה כולה, כי כל מצוות התורה עניינם שאדם ידבק בריבונו של עולם, ויואב אותו בכל בבו ובכל נפשו, וזו מצוות התשובה, היא מביאה אל המגמה הזאת, אל התכלית הזאת של אהבת השם בכל לבבו ובכל נפשו לדווקא בו, כפי שאחר כך התורה כותבת את הדברים. אם כן, המצווה הזאת לכאורה, אם היא כל כך גדולה, תוצאותיה כל כך עצומות, מסתמה שקשה מאוד להשיג אותה. הוא מדמה את זה לחולה, שצריך, יש לו מחלה קשה מאוד וצריך רפואה מאוד מיוחדת במינה של לרפות מהמחלה הזאת, לצאת ממחלה, וכשהאדם הולך אל הרופא והרופא אומר לו יש לי תרופה, הוא מתאר לעצמו שהתרופה הזאת בטח יקרה מאוד, קשה מאוד להשיג אותה, כי המחלה היא זקוקה לטיפול כל כך חשוב, כי הסכנה היא כל כך גדולה. הוא אומר לרופא, לא, התרופה הזאת היא לא יקרה בכלל. תרופה פשוטה, תיקח אותה, תהיה בריא. לא נפלאתי ממך ולא רחוקי, לא צריכים להזמין אותה מעבר לים, לא צריכים לחפש אותה במקום שלא ניתן להשגה, היא קרובה אליך כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. וזה מחייב. ומהלשון הזאת כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, אנחנו שומעים שמדובר על מצוות התשובה. כי עניינה של מצוות התשובה זה לחזור בליבו ולהתוודות בפיו. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. והיא מביאה אל המגמה, ונתתי לפניך את היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוקיך, ללכת בדרכיו, לשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו, וחיית ורבית וברכה השם אלוקיך בארץ אשר אתה בשמה לרשתה. והמשך אחר כך הידות לבכם היום וכו', לאהבה את השם אלוקיך ולשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה וכו'. כלומר, זה עניינה של מצוות התשובה, לשוב בתשובה שלמה, בתשובה מאהבה. תשובה מאהבה הופכת את הזדונות לשגגות. את הזדונות לזכויות. והדבר ייפלא. אדם שב בתשובה, הקדוש ברוך הוא מוחל לו, סולח לכל אבונותיו, אבל להפוך את הזדונות לזכויות, על מה ועלמה? הזדונות נשארו זדונות. אדם עשה דברים אסורים, פגם, קלקל, הרס. איך הזדונות נפחות לזכויות? נמחלות מובן, אבל לא לזכויות. כל עניינה של התשובה הוא חסד אלוקי. ואין לנו כל כך קושיות. הקדוש ברוך הוא רוצה, יכול להפוך את הזדונות לזכויות. בין כל כך הוא לא מגיע לאדם שמחלול על חטאיו. אדם חטא, הוא צריך לשלם את המחיר על החטאים. השכל אומר, חטאים תרדוף רעה. וזה ההיגיון אומר. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לסלוח. ולא רק רוצה לסלוח, אלא הופך את התשובה כאילו... זה חסד מצידו של האדם, נדבה כאילו מצידו של האדם, והופך את הזדונות לזכויות. אבל גם מצד ההיגיון אפשר להסביר את הדברים הללו. העבירות מפתחות אצל האדם כוחות. אדם נמשך אחרי דברים שליליים, מפתח לו כוח החמדה, התאווה, והכוח הזה מתפתח. הוא הולך בכיוון שלילי. וכשאדם שב בתשובה, אז את אותו הכוח שהוא התפתח אצלו, הוא הופך, כשהוא הופך את ליבו לאהבה את השם, אז אותו הכוח הזה של, של אהבה והתאווה והחמדה שהיה התפתח לכיוון שלילי, לכיוון היותר שלילי, חס וחלילה, ואיפה שהכוחות שם מאוד מאוד מתפתחים תוך כדי המשיכה אחרי האיסורים הקשים הרעים, בין איסורי עבודה זרה, בין איסורי עריות. ועכשיו אדם מתעורר לאהבה את השם וחפץ בקרבתו של השם, וכל כוח האהבה שהתפתח בו מתעלה ונהפך לעוצמה של אהבת השם, נהפך באמת לזכויות. צריך גם חסד אלוקי בזה, אבל גם באופן מהותי ככה דבר. כשם שהרבה כלים שהיום מתפתחים ומשתמשים בהם לדברים שליליים, הם יהפכו לדברים חיוביים, ופתאום יהיו כל הפיתוח שלהם, שהוא נבע מתוך הרצון לפתח אמצעים כדי להשתמש בהם לדברים שליליים, לאיסורים, להריות, לדברים אחרים, הטלוויזיה, האינטרנט, מכשירי קשר למיניהם, שהגורם לפיתוחם במידה לא מועטה זה הרצון להשתמש בהם לדברים שליליים, אבל הם אפשר לקחת אותם כמו שהם ולהפוך אותם לדברים חיוביים. גם אותו דבר בכוחות הנפש, כוחות הנפש שמתפתחים והם כוחות סתמיים, כאילו אפשר להפוך אותם משלילה לחיוב, והזדונות נהפכים לזכויות. התבוננות בפרשה שלנו על תהליך התשובה, שהוא הולך ומתפתח, וממנו אפשר להתבונן, ללמוד כיצד התשובה והגאולה, כיצד הם משתלבים זה עם זה, שכן הרי נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע, אם הגאולה תלויה בתשובה או הגאולה לא תלויה בתשובה. רבי יהושע אומר שהגאולה איננה תלויה בתשובה, רבי אליעזר אומר שהגאולה תלויה בתשובה. וכל מחלוקת שיש בין חכמים, אלו ואלו מבחינה מסוימת דברי אלוקים חיים, מחלוקת על ההדגשים, ויש גם פסק הלכה, אבל פסק הלכה הוא מכריע עיקרו של עניין כמו צד אחד, אבל יש גם מקום לצד שני. כלומר, הכרעת הלכה במחלוקות של תנאים היא לא מסלקת את הסבירות שיש גם בצד השני, ויש איזה גם בחינה כזאת. השאלה מה עיקר ומה נלווה. איך תהיה הגאולה? האם הגאולה עניינה עליון אלוקי שלא מתחיל מאדם, אלא מתחיל מסדר אלוקי מוחלט, אבסולוטי, עליוני, והגאולה איננה תלויה בתשובה. אפילו אם תבוא על ידי תשובה, היא לא תלויה בתשובה, כי ביסודה היא כזאת שהיא לא תלויה בתשובה. כי זה, יש ריבונו של עולם, הוא חפץ בסופו של דבר שהעולם יגיע לידי תיקונו, ועל מנת כן הוא ברא את עולמו, והמטרה היא תתקיים, מוכרח להיות שהיא תתקיים. אם היא תתקיים דרך תשובה או לא דרך תשובה, היא תתקיים. זה מה שאומר רבי יהושע. ורבי אליעזר אומר, אבל הסדר צריך להיות שמקודם יהיה תשובה ואחר כך תהיה מתוכה תהיה הגאולה. התערותא דלתתא, ומתוך כך התערותא דלעילא. רבי יהושע אומר, התערותא דלעילא, ומתוך כך התערותא דלתתא. אין כל ספק ששניהם מסכימים שהגאולה השלימה היא תהיה בסופו של דבר מביאה לתשובה שלימה. ולא שתהיה רק גאולה לפי רבי יהושע, והיא לא תלויה בתשובה, תהיה גאולה ללא שתביא את התשובה אחריה. אלא הגאולה תביא את התשובה לפי רבי יהושע. ורב אלעזר אומר, לא, התשובה תביא את הגאולה. הם נחלקו גם במתי נברא העולם. רב אלעזר אומר שהעולם נברא בתשרי. העולם נברא בעצם בכ"ה באלול, השבת שעברה עלינו. כ"ה אלול, נברא העולם. האדם נברא בראש השנה. רבי יהושע אומר, העולם נברא בתשרי, בניסן. ובניסן גם כאן יש שם הכוונה שבכ"ה באדר, ובאחד בניסן נברא אדם, כי מבחינתנו בריאת האדם היא בחינה של התחלת העולם, מבחינת הופעת האדם בעולם. ניסן ותשרי, ניסן זה דודי לי ואני לא. ריבונו של עולם הוא מקרב אותנו, מתוך כך אנו מתקרבים אליו. זה מה שקרה ביציאת מצרים. ותשרי, אני לדודי ודודי לי. מתוך ההתקרבות שלנו, ריבונו של עולם שב ומקרב אותנו אליו. מחלוקת בבריאתו של עולם ומחלוקת מתי תהיה הגאולה, וזה אותה מחלוקת. אנחנו אומרים בראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. שואל התוספות, זה רק אליבא דה רבי אלעזר, אבל לא אליבא דה רבי יהושע. רבי יהושע אומר שהעולם נברא בניסן, ולא זה היום תחילת מעשיך זיכרון ביום ראשון. ובסופו של דבר התוספות אומר שיש מכינות בבריאת העולם, יש בפועל ויש בכוח. רבי אלעזר מדבר בכוח, רבי יהושע מדבר בפועל. כלומר, המחלוקת היא נכונה, שניהם צודקים, כל אחד מדבר על בחינה אחרת של בריאת העולם. ואותו דבר גם במחלוקת, כפי שאמרנו, בעניינה של התשובה, אם היא תלויה, אם הגאולה תלויה בתשובה, או הגאולה איננה תלויה בתשובה. מה עיקר עניינו של עולם? אם ריבונו של עולם העמיד את האדם את המרכז, את האדם במרכז, דהיינו שעיקר זה ההתערותא דלתתא, העולם במידת הדין נידון, והכל תלוי באדם, תשוב בתשובה, הכל, כל המציאות היא תלויה בזה, או שעולם חסד ייבנה. ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול לעמוד במידת הדין, עמד וצירף מידת הרחמים, והחסד האלוקי הוא מקיים את העולם. האדם גם, החסד האלוקי גם גורם שהאדם בסופו של דבר ישוב בתשובה. כי טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. הקדוש ברוך הוא ישר, והוא מיישר את הבריות, והוא מביא אותם לידי תשובה. ובסופו של דבר עולם חסד ייבנה. ולא נתן הקדוש ברוך הוא לאדם את הבחירה המוחלטת, ויכול אדם חס וחלילה להרוס את המגמות האלוקיות שהקדוש ברוך הוא שנתן בעולם. עכשיו שאנחנו עומדים לפני ראש השנה, ואין מחלוקת שהגדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. כלומר, השאלה אם זה הכרחי, אבל לא, הגאולה תהיה בין כה וכה. אולי זה אפילו מלשונה של מלשון חכמים, זה היא אומר, זה אמור ככה, גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה, ואילו לתשובה היא לא תתקרב, אבל היא תהיה. וגדולה תשובה, אבל אם שווים בתשובה, התשובה היא גורמת לקירובה של הגאולה. אז עניינו של העניינה של התקופה הזאת, זה התעוררות הדלטטה, להתעורר אנחנו בעצמנו ולהשתדל לקרב את הגאולה, גדולת תשובה שמקרבת את הגאולה. נותרו לנו רק 4 ימים לפני ראש השנה, לפני יום הדין. ימים מעטים אדם לא יכול להפוך את עצמו לבן אדם אחר בימים האלה. היא המהפכה של אופי, של מידות, של תכונות, של הרגלים, היא תאונה עבודה ולא החלטה חד פעמית. אבל יש ערך מיוחד לעצם הרצון, להתגברות הרצון. ואדם שב בתשובה על כל עבירה שהיא, מיד תשובת עולה. על אדם עבר על עשה, מיד מוחלים לו. אבל אם אדם עבר על לא תעשה, תשובת עולה ויום הכיפורים מחפר. עבר על לא תעשה שיש בו קראת, תשובת עולה, יום הכיפורים תולה ואיסורים מחפרים. חס וחליל אדם עבר על עבירה שיש בה חילול השם, תשובת עולה, יום הכיפורים תולה, איסורים תולים ומיתה מחפרת. מה פירוש הדבר תשובה תולה? פירושו של דבר הקפאה, הקפאת העונש. אם זה רק היה לאו, אז מקפים את העונש, מגיע יום כיפור, מתבטל העונש. אם אדם עומד בתשובתו, אם מגיע לו בכל זאת איסורים, אז בינתיים תשובת עולה, אז מה המשמעות של התשובת עולה? הרי אם הוא בסוף כן יקבל את האיסורים, מה המובן של תשובת עולה? אומר הנודע ביהודה, תשובת עולה פירושו של דבר, שכשאדם עושה עבירה, ועדיין לא נתכפר לו, כי הכפרה, יש 4 חילוקי כפרה, והעבירה היא יוצרת מחיצה בינו לבין ריבונו של עולם, כי עוונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. מה עושה התשובה? התשובה מסלקת את המחיצות. אמנם עדיין לא נתכפר, והכפרה היא תלויה כל עבירה ועבירה לפי עניינה, אבל סולקה מחיצה. אדם כבר יכול לפנות לריבונו של עולם. אין משהו מבדיל שמעכב בעת תפילתו מלהיכנס לפני ריבונו של עולם. זה הפירוש הדבר של תשובת עולה. כך הוא מפרש. עוד עצה חכמים מדריכים אותנו ואומרים לנו שכשאדם בא לפני יום הדין וירא בצדק מיום הדין, יש לו דרך לעקוף את הדין. מי שהוא מוחל על עלבונו, מי שלא מקפיד על פגיעות שאחרים פגעו בו, הקדוש ברוך הוא נוהג מידה כנגד מידה. כלומר, מי שהוא לא הולך לפי הדין, אלא הוא הולך לפנים משורת הדין, והוא מוכן למחול, והוא לא מקפיד, אז ריבונו שלם נוהג מידה כנגד מידה, וגם כן מוכן. אולם על פי הדין אולי היה צריך כן לקבל עונש, אבל אדם שהולך לפנים משורת הדין צריך לנהוג בו גם כן באותו האופן, ולא להקפיד איתו. אם הוא לא מקפיד, לא להקפיד איתו. המהר"ל מסביר את הדברים, שהדברים הם יותר עמוקים. זה לא רק מידה כנגד מידה, ככה ראוי לנהוג, אלא אדם שמוכל על עלבונות שמעליבים אותו, הוא מרומם מקטנות. הוא לא מקפיד על דברים כאלה. אז גם אם חס וחלילה הוא נכשל, החטא לא נדבק בו. הוא במהות שלו אדם מופשט. אדם שמעולה מעל הקפדות, מעל חשבונות של, של, של דינים. ואז אפילו אם נכשל, זה לא שייך לו, זה משהו חיצוני. זה משהו שקל מאוד לקלף. זה משהו שקל מאוד לתקן. וזה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מוחל על למי שמוחל על עלבונו. נושא עוון ועובר על פשע. נושא עוון למי שעובר על פשע. ועם הדברים הללו אנחנו צריכים לגשת לראש השנה. ראשית כל, אם אנחנו מבקשים מריבונו של עולם שימחול לנו, אז להיות ראשות, אנחנו צריכים למחול על כל הבנות, פגיעות, דברים שלפעמים יש איזה רגישויות, וזה מעלה אותנו למדרגה נוספת. אנחנו עכשיו עוסקים במסכת ראש השנה. אין כמו הכנות לראש השנה מתוך לימוד של המסכת. יהי רצון שהימים הבאים לקראתנו שנותרו לקראת ראש השנה, 4 ימים כמו ימי ביקור, שאנחנו נוכל למצות בהם את מלוא ההתקדמות, התארות, הזדקחות, שנבול לראש השנה תורים וזקים. נישא על כתפינו כמה שאנחנו יכולים גם אנשים נוספים, ונבוא לראש השנה וריבונו שלם ידון אותנו ואת כל כלל ישראל לשנה טובה, לכתיבה וחתימה טובה. יתקיים בנו מה שהיום אמרנו בהפטרה, שנת גאולה היא באה.